ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים ברצף של פרשת השבוע, לימוד עם הרמת ואלי. אני כבר מתנצל קודם כל על זה שהשיעור ככה התקצר. היה לנו שני שיעורים ברצף, אז... עבדו חעמים. קיצור, אז אני מתנצל על זה שהשיעור קצת התקצר, ואנחנו ננסה גם טיפה לרוץ. לא נותר לנו הרבה זמן, אז יכול להיות שאנחנו רק נראה את הדברים מלמעלה, אבל יש לנו איזשהו פתח כזה של רצון להתבונן יותר בפנים בדברי הרמת ואלי. התורה פותחת ואומרת פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. המילים והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה, אומרים חז"ל, אומר אור החיים הקדוש ועוד, אין והיה אלא לשון שמחה. אתה מתחיל באיזשהו רצף, מתחילת פרשת בראשית, שם גורשת מגן עדן, שם חלק מהראשונים כותבים שגורשת מארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה גן עדן, ועכשיו יש שמחה. ומה השמחה? השמחה היא ששבים לארץ ישראל. ולכן, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. ואין שמחה אלא כשיבת עם ישראל אל ארצו, ואין שמחה אלא כהתחברות של האדם, אל ארץ ישראל. ממילא, כיוון שזה ההקשר, והוא רומז לנו, כך אומר הרמת ואלי, בנקודות מאוד מאוד פנימיות, על תיקון חטא אדם הראשון, שקשור מאוד לארץ ישראל, ישנן המון מצוות שמדברות בפרשה על מצוות שתלויות בארץ ישראל. אז אנחנו קודם כל ננסה להבין את הסמיכות בין הפרשיות. סוף פרשת כי תצא, מדברת על עמלק שבא לתקוף את ישראל. פרשה שלפי חלק מהפרשנים, השנה בפרשת כי תצא, היינו צריכים לכוון, לא לכולם, מי שלא כיוון אז לא נורא, עכשיו לא להתבאס, אבל בקריאת התורה של פרשת כי תצא, כיוון שהשנה הבאה תהיה שנה מעוברת, אז בעצם זה עובר שנה, יותר משנה, נכון? עברנו יותר משנה עד שנקרא את פרשת עמלק מחדש. נכון? אז היה צריך לכוון בפרשת כי תצא. בסדר? יש שני אדר. לכן היה צריך לכוון בפרשת כי תצא, כי אתה צריך למחות פעם בשנה את עמלק. כך כמדומני כותב הבני שכר וכו', בשנה מעוברת לכוון בפרשת כי תצא. אבל זה ודאי מי שלא כיוון, הכל בסדר, אפשר להיות רגוע. אבל למה יש סמיכות בין הפרשיות? גם אור החיים הקדוש עוסק בזה, הרמת ואלי גם כן, תמיד, 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 בכל תחילת פרשה, הוא מסביר מה הקשר של הפרשה הזאת לפרשה הקודמת. אנחנו צריכים להבין מה הקשר בין הבעיה והשמחה הזאת של כי תבוא אל הארץ, בעניין הביקורים והמצוות שיש בפרשה, לבין סוף הפרשה הקודמת, לעניין של עמלק. כמובן, ננסה להבין את העניין של הביקורים, ובביקורים יש לנו פירוט מאוד מאוד מוזר. קודם כל, מפרטים לי באיזה כלי לשים את הביקורים. כן, ושמת בתנה, כן, לקחת מראשית כל פרי האדמה, חטבים מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה, והלכת על המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ואם אני רוצה לסחוב את זה בידיים, אני חייב לשים את זה בכלי. ואם קוראים לזה כלי, אז למה זה תנה? מוזר, לא? למה צריך לעשות את זה ככה? מוזר. טוב. בכל אופן, אחר כך אנחנו צריכים להניף את הביקורים, גם זה לא מובן, למה להניף את הביקורים, למה להרים אותם למעלה, מה הערך של הענפה הזאת. ואולי הדבר הכי לא מובן זה, שבסדר, קיימת מצווה. זה נראה כאילו אנחנו מניפים את הביקורים, אבל קצת גם עפים על עצמנו. כי אנחנו עומדים מול הכהן, בבית המקדש, איש החסד, ואומרים לו ככה, שמע, יש לנו איזו תפילה חרישית, לומר לריבונו של עולם, הבאנו איזה חתיכת פרי לבית המקדש משיבת המינים, בזכות הבאת הפרי הזה, כפר לעמך ישראל! אחי, שחרר, עשית איזה מצווה, מה קרה? למה כשאתה מניח תפילין אתה לא אומר כפר לעמך ישראל? למה דווקא במצוות ביקורים אנחנו אומרים כפר לעמך ישראל? טוב. יש פה עוד כמה וכמה דברים. הפרשה הזאת היא עוסקת המון 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 בעניין הברכה והכללה. על הר גריזים ועל הר עיבל. למה זה נכנס דווקא בפרשה הזאת? היה יכולנו להכניס את זה בפרשות אחרות. אין והיה לשון שמחה, פתאום אתה מכניס לי את הדיקי של הקללות. אף אחד לא רוצה לענות שישישי. מה העניין בזה? פרשת השמחה של ביאה לארץ, אתה פתאום אומר לי כללות. זה מוזר. טוב, הרבה שאלות שאלנו, לא יודע אם השארנו זמן לענות על כל השאלות האלה, אבל הרמת ולי מתחיל. בסדר? אז בואו נראה את המקורות שלנו. אומר הרמת ולי כך. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. והנה כבר ידוע שאין שמחה שלמה לישראל כי אם בשבטם על אדמתם. וזהו שמתחיל והיה כי תבוא אל הארץ. שאין בעיה אלא לשון שמחה. אז עד כאן זה החלק הידוע. באמת אין לנו שמחה כשאנחנו מנותקים מהמקום שלנו. והקשר עם הפרשה הקודמת. למה זה קשור לעניין של מחיית עמלק? שהרי סיים בא בעניין מלחמתו של עמלק בבואם אל הארץ. והרשע הזה, סוד הנבל שאומר בניבו אין אלוקים. כמו שכתוב למעלה על עמלק ולא ירא אלוקים. כך מסביר רמת ולי שזה הולך על עמלק ולא על מי שחטא בעם ישראל. אלא אמינים ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, זה הולך על עמלק. אז עמלק אומר אין אלוקים. זו הטענה של אותו רשע. ולכן יבוא עם קדוש שתולה כל ענייניו וכל הצלחתו בהשגחתו יתברך. וימחה עם נבל שלא תולה כלום בהשגחת הבורא ואינו מקפיד על הלקותו כלל ועיקר. אומרנו הרמת ולי, תדע למה נשמחים פה שתי הפרשיות הללו? כשאתה שותל פרי בתוך השדה שלך, מי פועל את הכל? מי עושה את הכל? אתה הולך לחנות, אתה קונה, אתה שותל, אתה עושה את הכל. אתה יכול לזקוף הכל אליך. הכל. ומה אתה עושה במצוות האלה שתלויות בארץ? כי הכל תלוי ביחס שלך אל הארץ. אתה בעצם בא ואומר, אני שונה לגמרי מהמלאק. המלאק בא לומר אין אלוקים, ואני אומר, הכל ממנו יתברך. שום דבר לא ממני. באמת, בעומק תחשבו על זה, אנחנו רק שוטלים, משקיעים והכל, אבל את הטעם של הפרי אנחנו לא קובעים. זה הקדוש ברוך הוא מחליט. בהקשר לפרשת וראשית, ותיקון חטא אדם הראשון, המלאק בא ואומר, אל תקשיב לקדוש ברוך הוא. תעשה בעץ מה שאתה רוצה. אל תטרח לעלות אותו לבית המקדש. תאכל מעץ הדעת. בדיוק כמו שניסה הנחש לעשות. תאכל ממה שאסור לך. ועכשיו הפיתוי הוא הרבה יותר גדול. זה לא עץ שהוא אסור. מותר לך לאכול מעץ. רק אתה צריך להתחיל להביא ביקורים. אז בכלל יש לך יותר מקום ליתר. אני נשנש קצת מהביקורים, וחלק אחר אני אביא למעלה, לבית המקדש. אני אפגום, אני אגע. אני אגע בלי להפריש תרומות ומעשרות. נפריש אחר כך. לא. לא. אתה בא לתקן את חטא אדם הראשון. אתה עכשיו מתחבר לארץ. כל מה שקשור לארץ, תעשה בצורה הכי טובה שיש. אומר הרמת ולי, אותו רשע, אותו עמלק, כן, הוא בא להראות שאין אלוקים. אתה תראה שכל מה שיש לך שייך לאלוקים. זה הסמיכות בין הפרשיות. ואיפה זה יהיה הכי תלוי? בארץ ישראל שהיא גן עדן. שבגן עדן, שמותר לך לאכול מכל עץ הגן, תגיד, זה שלך הקדוש ברוך הוא. אפילו בפירות שהכי נשתבחה בהם ארץ ישראל, אתה טיפלת בהם, אתה טיפחת אותם, זה שלך הקדוש ברוך הוא.
אנחנו באים לחפר על מעשה המלאק?
בדיוק. למה? לא על מעשה המלאק, על מעשה החטא שלנו עם עץ הדעת, שהמלאק מנסה לגרום לנו ליפול בחטא הזה. זה הנקודה. המלאק הוא כמו הנחש. וכל שנה ושנה יש נחש בסגנון אחר. שהוא בעצם מבקש להתחקות לאותו נחש של עץ הדעת ולגרום לנו ליפול. לכן אומר הרמת ולי, ואומנם הסימן לישראל שתולים כל ענייניהם בהשגחתו יתברך, אני יודע שבאתם תולים את העניין שלהם בריבונו של עולם, אינו אלא בהבאת אליו חלק קצת ממה שחנן עליהם, כמו התרומות והמעשרות. וכעניין הביקורים, הנזכר בתחילת זאת הפרשה, שנשלם ישראל בעובדה ובמילולה כראוי. לעשות תיקון שלם שהוא בעלת מן אל המלכות שמחלקת אל התחתונים, מיד נסביר, כדי שתוכל היא לקבל מד מן העליונים, ולא תפסוק ההשפעה לעולם כשתולים אותה בבעליה. מה התיקון של אדם הראשון? מה בעצם הנוקאוט לעמלק? לראות שיש לך פה ארץ פורחת, והיא נותרת את יבולה, לא אמרתי בשיעור הקודם, בעין יפה, שזה מראה על הגאולה הגדולה. אני לא צוחק, הבאתי את זה בספר. ואתה רואה שפע גדול, ואתה יכול לזקוף את הכל אליך, של כוחי ועוצם ידי, כי אין אלוקים, כי לא ירא אלוקים. והנחש אומר לך, כך תיגע בהכל. ואתה בדברים שנראים לך הכי קטנים, מצליח לחפר. לכן כל פעם שתפגשו בתורה משהו שקשור לעץ, משהו שקשור ליחס שלך אל העץ, זה קשור לחטא אדם הראשון. קודם כל, כי האדם הוא עץ השדה. בסדר? כי האדם הוא עץ השדה. ויותר מזה, כשאתה צומח לך פרי בגינה שלך, קודם כל תדע שאסור לגעת. אסור לאכול, לא לגעת, אסור לאכול. קוראים לזה אורלה. מתקן את חטא אדם הראשון. אדם הראשון לא הצליח. הוא נפל. הוא אכל מעץ הדעת. הוא וחווה. התיקון שלך יהיה שכל יהודי ויהודי, שכל אחד הוא מניצוץ נשמתו של אדם הראשון וחווה, זה שיצמח לו בגן עץ, בגינה שלו, בגן עדן הפרטי שלו, יצמח לו עץ. ובשנה הראשונה הוא לא יאכל. ויראה את הפרי מאוד עסיסי, תאווה הוא לעיניים. ובשנה השנייה הוא לא יאכל. שלוש שנות אורלה. שלוש שנות חזקה. חזקה עליי שאני יכול לתקן את חטא אדם הראשון. שאני רואה את זה לנגד עיניי, ואני לא מתפתה, ואני לא נופל, ואני מצליח לעמוד בזה. כל עם ישראל נדרש לדבר הזה. כולם חייבים להקפיד לא לאכול אורלה. זה הניסיון. אומר הרמת ואלי עוד נקודה חשובה. המעשרות, התרומות ומעשרות, הביקורים, הכל, הכל נשלם מישראל בעובדה ובמילולה כראוי. הפה שלך יעיד על מי שאתה והמעשה שלך. עובדה ומילולה. זה הוידוי שאתה תגיד כשתגיע למקדש. זה המעשה שאתה תעשה כשתביא את הביקורים. אתה לא מבין כלום. מה הסיפור? מותר לי לאכול מהעץ הזה. הכל שלי באמת. אני טיפחתי. רגע, רגע. לפני שאתה אוכל, תביא נתח. חלק קטן לכהן, בבית המקדש. תביא מעשרות. אם לא, אתה לא יכול לאכול. מה? אני לא מבין את זה. אני באמת לא מבין את זה. יופי. עכשיו תתקן את חטא אדם הראשון. אתה לא מבין? מצוין. לך תביא. יותר מזה אומר לך הרמת ואלי, תבין. הוא מסיים במילים מאוד חשובות. לא תפסוק ההשפעה לעולם כשתולים אותה בבעליה. הארץ היא המדד לדעת האם אתה תולה ביטחונך בקדוש ברוך הוא או לא. לכן גם הארץ אומרת, אם אתם עושים חטאים, אז האדמה לא תיתן את יבולה. היא השקף הכי גדול שיש. לכן אם אתה רוצה לראות גאולה, תראה את ארץ ישראל פורחת. בעין יראו ושוב השם ציון, איך? כשתראה שארץ ישראל נותנת את יבולה בעין יפה לעם ישראל. כי הארץ היא השקף. כשאני מראה לך אומרת הארץ, כשאני מראה לך פנים מהירות, פנים מחייכות, כשאני חוזרת להיות גן עדן, כשאני נותן את הפירות שלי בעין יפה, ולא תחסר כל בה, כי יש לי את כל עץ הגן, ויש לי הכל. אבל איך הכל מתחיל? הכל מתחיל בעובדה ובמילולה. מה זה עובדה ומילולה? ביחס שלך על הפירות. אתה רוצה שפע בקרקע, אתה צריך לעשות שני דברים. אחד, תרומות ומעשרות, ביקורים, מצוות שהן תלויות א' במעשה, ב' בדיבור. הדיבור של היום זה הברכה. הברכה, אומר נפש החיים, היא מלשון הברכה. כלומר, המשכה. כשאתה רוצה שפע מלמעלה, כשאתה אומר ברוך, מה זה ברוך? מה זה ברוך אתה השם? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא מבורך? ברוך שהוא מבורך. ברוך זה לא לברך את הקדוש ברוך הוא. ברוך זה הברכה. אני רוצה להוריד שפע לעולם. ולכן אני אומר, ברוך אתה השם, אני מושך את השפע של מה? של רפואה לעם ישראל, של סליחה לעם ישראל. זה אסלח לנו, זה ברכנו וברך עלינו. זה התקע בשופר הגדול לחירותנו, שתוריד את מה שביקשת ממך ריבונו של עולם, שירד למציאות. זה נקרא ברוך. איך משיגים היום ברכה? על ידי מעשה ועל ידי ברכה. לכן, הברכה שלך היא חשובה מאוד. הכוונה בברכה וההגיעה שלה בצורה נכונה, לא ברוך אתה השם וכו', שאתה בולע את המילים וכו', צריך לברך כמו שצריך. ויותר מזה, אומר לך הרמת ואלי, בלי זה אין ברכה. כדי שלא תפסוק הברכה מבעלה, אתה צריך שהמעשה יהיה ראוי והשיח יהיה ראוי. שאתה תיגש נכון לפירות ולברך עליהם נכון. אבל הפירות האלה דווקא, המצוות האלה דווקא, הם נקראו ראשית. ראשית הריסותיכם חלה, תביאו תרומה. אז חלה נקראת ראשית. ועוד הרבה 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 פסוקים שמדברים ומראים איזה דברים יש לנו בפרשה. יש לנו את הביקורים, נכון? שזה ראשית פרי האדמה, נכון? ויש לנו את התרומות ומעשרות, כן? הכל נקרא ראשית. למה הכל נקרא ראשית? למה המצוות האלה בתחילת פרשת כי תבוא, שבא להגיד לך, אתה סוגר מעגל עם פרשת בראשית? עם מה שהיה אצל חטא אדם הראשון, לכן הביא לך את המצוות, אומר הרמ"ד ולי, שנקראו ראשית. בואו נראה בזריזות הלשון שלו. והנה כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותה מידה שנקראת ראשית, שהיא סוד החוכמה, כמו שנאמר, ראשית חוכמה. מה זה בראשית? איך מתרגם אונקלוס? בשביל ראשית, זה אומר ראשית, נכון? יש בחוכמתה. ראשית חוכמה יראת השם. גם התורה נקראה ראשית. וכעניין שנאמר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. מה זה מעשיך? בריאת העולם. כל מה שבראת היה בחוכמה, ריבונו של עולם. שלעומת זה, אמר הכתוב, בראשית ברא אלוקים. בחוכמה ברא אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא בחוכמה את כל העולם. אז זה נקרא ראשית. לפיכך שנותנים לו, כשסוגרים מעגל עם הפרשה, ואומרים לו, הכל שלך ולא שלנו. עץ הדעת הוא גם לא שלנו. איך לתקן את זה? איך הפרשה שמתקנת את פרשת בראשית, זאת פרשת כי תבוא? אתה חוזר לארץ ישראל. גורשת מגן עדן, גורשת מארץ ישראל, אתה חוזר לארץ ישראל, לכן תיגע בכל הפרשיות שעוסקות בראשית, אומר הרמ"ד ולי. ולכן התרומה נקראת ראשית, והאכלה נקראת ראשית, והביקורים נקראו ראשית. ובגלל שאתה צריך לתקן את חטא אדם הראשון, לכן גם אתה נקראת ראשית. וגם ישראל המחויבים להפריש את כל אלה נקראו ראשית, כי דכתיב קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ולכן זה נסמך לפרשת עמלק. כי איך עמלק נקרא בתורה? ראשית גויים עמלק ואחריתו עד עובד. עמלק הוא הנחש. הוא שורש הרשע. ובסוף המלחמה הזאת של כי תצא למלחמה, מלחמת היצר או מלחמה הפיזית, אתה נפגש עם שיא הכוח בדרך בכניסה לארץ ישראל. סוף פרשת כי תצא מראה לך שלפני הכניסה לארץ ישראל, אתה מתמודד עם הראשית הרע, הרוע שבעולם. כדי לגלות את הראשית שלך, את כל הכוחות שלך. ולכן רבותיי, כל מקום שנפגוש את עמלק, יהיה לפני כניסה לארץ ישראל. לאורך כל התורה כולה. כמו שאנחנו יודעים שיצאנו ממצרים, בואכה ארץ ישראל, אוטוטו כמה שבועות כבר צריך להיכנס לארץ, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל בפנים. ישר עמלק מופיע. ישר עמלק בא ורוצה לפגוע בעם ישראל. כי הוא מזהה את הגאולה. הוא תמיד מופיע לפני גאולה. או למשל, כשעם ישראל חוזר לארצו אחרי חורבן בית ראשון, אז לפני כן חייב להופיע עמלק. לפני בניין בית שני, שיבת עם ישראל לארצו, המן האגגי מבקש לומר, להשמיד להרוג ולבית כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. הוא תמיד מופיע לפני כניסת עם ישראל לארץ, זה כתוב לנו בתורה, ברמז גדול. פרשת כי תצא, פרשת עמלק, וכשמגיע עמלק, אז יבוא כי תבוא. מיד אחר כך. זה הסוד הגדול. ולכן המן האגגי, מלך אגג, מלך עמלק, הופיע לפני שיבת עם ישראל לארצו. ולכן יעקב אבינו, בגמרא במסכת מגילה, בדף ו' עמוד א', מתפלל. אמר רבי יצחק, מה ידכתיב? אל תיתן השם מאוויי רשע, זה ממו אל תפק. מאוויים זה רצונות. לרשע יש מאוויים, הוא זומם לעשות משהו מסוים. את ספר תהילים כתבו 10 אנשים, 10 גדולי עולם. דוד המלך כתב את רובו, אך הוא ליקד גם הרבה מזמורים, למשל בני קורח, אסף, שהיה מצאצאים של קורח, תפילה למשה אישה אלוקים, נכון? ועוד ועוד, למצח על ידותון, איילת השחר, מי זאת הייתה איילת השחר? אסתר המלכה. זה שלנו הרבה שכתבו את ספר תהילים, נכון? גם לאדם הראשון יש פרק.
גם אברהם, לא?
גם אברהם כמדומני רש"י מבין, נכון? רש"י הראשון על תהילים אומר את זה. אחד מהאנשים זה יעקב.
אומרים שדוד היה עושה לשאול. אה? אומרים שהוא כתב, או שהוא... ואז אחרי כבר המלוכות התחיל לכתוב את דינים. או שהוא כתב זה כבר מנערות.
יכול להיות שכן, יכול להיות שכבר לפני כן. אינני יודע בדיוק את הסדר. שאלה טובה. אחד האנשים שבעצם חיברו את המזמורים של ספר תהילים היה יעקב אבינו. ושם בגמרא במסכת מגילה בדבב עמוד א', תסתכלו שם, תשלחו, למטה. אמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? אל תיתן השם מה אבא יהיה רשע, מה אבאים זה רצונות, זה ממו אל תפק, משהו שהוא זומם לעשות לעם ישראל. מי זה הרשע הזה? מה הוא זומם לעשות? אומרת הגמרא, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע להוציא את זממו על עם ישראל, לעשות מה שהוא רוצה לעשות. מה זה זממו אל תפק? אל תיתן לעשיו הרשע מה הוויה ליבו, זממו אל תפק. עשיו הבן שלו אליפז, הנכד שלו עמלק. אומרת הגמרא, אני הופך את הדף לוו עמוד ב', מי זה אותה אומה שעליה מתפלל יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, שלא ייתן לעשיו הרשע, לאליפז, לעמלק, להוציא את זממה? אומרת הגמרא במסכת מגילה ו' עמוד ב', זו גרמניה של אדום, שאלמלא הן יוצאין ומחריבין כל העולם כולו. בגמרות שאתם תפתחו יהיה כתוב גרמניה. בגמרות בלי הצנזורה יהיה כתוב גרמניה. כך גם הובא במסורת הש"ס. יש לגורסים גרמניה. יעקב אבינו מתפלל על אומה שתפגוש את עם ישראל לפני שעם ישראל חוזר לארצו. והאומה הזאת תבקש לחלות שם ישראל. והיא תעשה רשימות. והיא תעשה בדיקות. והיא תחפש כל יהודי, יהיה הרופא הכי מומחה שיש, או הכלכלן הכי גדול שיש, זה לא משנה. והיא תבקש לחסל אותו. בלי להבחין אם הוא ילד או מבוגר. אם זו אישה, אם היא בהיריון או לא בהיריון, רשימות על גבי רשימות, כדי להשמיד את כל עם ישראל. למה? כי היא מזהה את הגאולה. אותו ראשית גויים עמלק, אותה גרמניה של אדום, שאלמלא הן יוצאין ומחריבין כל העולם כולו, מזהה גאולה. ולכן היא באה ותוקפת. ומהי הגאולה? שיבת עם ישראל לארצו. שפוקחים את העיניים בתנך, רואים שהתורה רמזה בדיוק על הנקודה הזאת. על המעבר בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל. בין עמלק והפרשה שלו, שמסתיימת בדיוק בפרשת כי תצא, לבין והיה כי תבוא אל הארץ. אחרי שתילחם עם עמלק, אתה תבוא אל הארץ. אבל עמלק מופיע גם לפני בניין בית המקדש. ולכן הוא רב עם דוד המלך עם שאול ועם דוד, ואחר כך שלמה יבנה את בית המקדש. לכן אחרי המן האגגי אפשר יבנה בית המקדש בית שני. כי הגאולה מתחלקת לשתיים, שיבת עם ישראל לארצו ובניין בית המקדש. והמלך אומר, המלבים אומר לא לאלוקים, הוא לא רוצה ששם השם יופיע. ולכן כל פעם שיש גאולה שנקראת שיבת עם ישראל לארצו בניין בית המקדש, עמלק בא ומופיע. אז אחרי שנפגשנו עם העמלק הגרמני הנאצי, וכל הגרורות שלו והשלוחים שלו, נותרנו להיפגש עם אותו עמלק שיבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אבל תדע לך, שאחרי שאתה תיפגש עם אותו עמלק, זה יהיה כואב, זה יהיה קשה. הוא מקרר את האמבטיה. הוא מאפשר לכל העולם לתקוף אותנו. לחותים, לאיראנים, לחיזבאללה. אחרי שאתה נפגש עם אותו עמלק, כמו שהבאתי בחרבות ברזל בתנך, שהמלחמה של דבורה וברק עם יבין מלך כנען וסיסרה, אגב, לא אמרתי לכם ולא כתבתי את זה בספר, אבל ניגש אליי אחר כך, אחרי שנה, מישהו, אמר לי, אתה טענת בספר שלך שיחיא סינואר, ששוחרר מהכלא, זה בדיוק כמו יבין מלך כנען ששוחרר מהכלא. ראיתם את זה, נכון? אז הוא בא אליי ואמר לי, אתה לא עשית גימטריה של יחיא סינואר? אמרתי לו, לא, וואלה, לא חשבתי על זה. אז אמר לי, זה יוצא בדיוק יבין מלך כנען. אז אמרתי את זה לרב שמואל אליהו, אחרי שהוא כבר הסכים לספר, אז אמר לי, בול. הוא שמח מאוד. טוב, אבל זה תוספת. מה יקרה אחרי שאתה תילחם עם העמלק הזה? אומרת לנו התורה, זה לא איזה, זה כתוב בתורה, אתה לא צריך להיות איזה חכם גדול כדי להבין את זה. אחרי מפגש עם עמלק, אתה כובש את הארץ. תחו שיעורים לפני שנה, אמרנו, כי זה כתוב בתורה, זה לא אני, כן? כתוב במפורש. תהיה לנו בעזרת השם שנה של כיבוש הארץ. זה חייב לקרות. חבר'ה, זה לא, זה כתוב, זה דברים שהם כתובים. זה פשוט לעשות העתק הדבק מכל התנ"ך כולו. אחרי מפגש עם עמלק, אתה כובש את הארץ. נפגשנו עם העם הרשע והזדוני הזה, שלא ירא אלוקים, שמבקש לעשות לנו סקילה, שריפה, הרג וחנק. ראו זה פלא. תראו כמה יישובים קמו בארץ ישראל. כמה התפתחנו, כמה השתכללנו. כי הראשית בא למחוק את הראשית, אבל הוא לא מבין. אותו ראשית גויים עמלק לא מבין שאי אפשר למחוק את, 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 את עם ישראל, שגם הוא נקרא ראשית. קודש ישראל להשם. כי הוא שייך להשם. ולמחוק חלילה את עם ישראל זה חס ושלום לפגוע בקדוש ברוך הוא, וזה אי אפשר. אמרו לכו ונכחידי מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. למה? כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אי אפשר! כמו שאי אפשר לפגוע בקדוש ברוך הוא, באמת באמת בשורש כבר גם אי אפשר גם כן לחלות שם ישראל. ואין מצב, זה לא יקרה בחיים. זו הנקודה. באה התורה ואומרת לנו בתחילת פרשת כי תבוא, תבינו אתם ראשית. אתם קשורים לקדוש ברוך הוא. מה נשאר לכם? נשאר לכם בכל הכוח לקחת את כל מה שיש לכם ולהגיד שהכל שייך לראשית. לכן כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא הראשית, הוא הכל, הוא ברא את הכל. תתחבר לראשית הזה, זה שלו. את אותה הארץ של והיה כי תבוא אל הארץ. הוא ברא את הכל, הוא יוצר הכל, 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 מאיתו התברך. הכל שייך לו, הכל קשור אליו. לכן אומר רבנו בחיי, כתוב ושמת בתנה. מה זה תנה? תנה זה כלי. אומר רבנו בחיי, כל הראשית הזאת תקשר אותה לקדוש ברוך הוא. אל תגיד שזה שלך. לכן הוא אומר, תעשה גימטריה של המילה תנה, תת, נון, א'. מה זה יוצא? 60. לא, סליחה, הוא אומר, איך כתוב, לא, הולך לפי הרש, הזה של הפסוק, הוא הולך לפי הפסוק, לא, לא כתוב תנה, רגע, כן, ושמת בתנה כתוב, נכון? כמה זה? 62, למה? 50 זה נון, ת' וא' זה כן, נכון. לא, אני לא זוכר בדיוק את זה שלי. כתוב לי את זה פה, האמת. לא, הולך על המילים, ולקח הכהן התנה מידיך. כן. לקח הכהן התנה מידיך. הולך למילה התנה, בסדר? למה לוקח כהן התנה מידיך? כי הוא מרגיש עליך, כשאתה בא למקדש, ואתה אומר, הכל של הקדוש ברוך הוא. כך, זה לא שלי, זה של ריבונו של עולם. ולכן התנה זה גימטריה של א' ד' נ' י'. כך אומר רבנו בחיי. אתה באת והצרת. לכן זה כתוב תנה, ולא סל, ולא כלי, ולא שום דבר. כי זה הכל שלך, ריבונו שלו. איך אומר רבנו בחיי? אתה מתחיל את התיקון כשאתה בא ואומר, העצים האלה לא שלי. הכל שלו ומרשותו, הוא נתן לי את הכל, 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 הכל ממנו. לכן המשך הפרשה חייב גם כן להיות קשור לתיקון חטא אדם הראשון. אדם הראשון כשחטא גזר כללה לעולם במקום לקבל ברכה. ולכן בפרשה שלנו, הפרשה מתחילה בעליית 50 ברכות. ועליית שישי, היום שבו נברא האדם, יש בו כללות. כדי לתקן את הברכה והכללה. ולכן כתוב, תסתכלו במילים, רגע, נמצא את זה, ברשותכם. רגע. כל הארור פה, אין לנו זמן, הארור פה, כל הארור פה, זה משווה את זה הרמת ואלי לארור שנאמר אצל האדם הראשון. אבל, כן, נראה לי שהמילים זה, ואלה יעמדו על הכללה. ואלה יעמדו על הכללה. אומר הרמת ואלי, כי הם צריכים להפוך את הכללה לברכה, לכן יעמדו על הכללה. כי התפקיד שלך זה לתקן את חטא אדם הראשון, והפרשה הזאת היא מתקנת את חטא אדם הראשון. ואתה צריך להפוך את אותה כללה שנתקלנת על הברכה. ככה הוא כותב, לרמוס הם עד רבה, מכניעים את הכללה ועומדים על גבה. כתוב לכם את זה במקור האחרון פה בדש, בדף. להטיש את כוחה ברזה בכתיב ואתה על במותי מותי דרוך. זה הנקודה. קיצרנו מאוד בדברים בגלל קוצר הזמן וגם ככה אחרי השיעור. נתתי לכם רק את הדברים ככה מלמעלה. אבל תמיד, תמיד, תמיד תזכרו. כשאתה נפגש עם פרשה שמדברת על ארץ ישראל, אתה חוזר א' לשורשים וב' אתה מקבל מן התקווה של המון 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 ברכה ולא כללה. אל תפחד לעלות לתורה. הכל בסדר. אל תפחד בעליית שישי. במיוחד בארץ ישראל אין לך מה לפחד. אלא אולי בחוץ לארץ, היה לך עד איזשהו חשש. פה בארץ ישראל, תהפוך את הכללה לברכה, תעלה, אתה עולה לתורה, הכל בסדר, ותעמוד על הברכה. צורות טובות. תעמוד על הכללה.